ואנחנו בשער א' של נפש החיים פרק ת'. השאלה שהתחלנו בה הייתה השאלה לגבי העמדת הקרובים בבית המקדש. במשכן הקרובים שעשה בצלאל במדבר היו פנים אל פנים, פניהם איש אל אחיו, ממש. כמו שמי שעושה רצונו של מקום. לעומת זה, במקדש לשלמה היו מצודדים קצת. קצת עושים רצונו של מקום, קצת לא עושים. מדוע העמידו אותם כך? הרי ברור שגם בוני המקדש, לא רק בוני המשכן, היו צריכים לעשות את הדברים לכתחילה, על פי ההנחה שישראל עושים רצונו של מקום, היה צריך לכאורה להעמיד את הקרובים פנים אל פנים, ביניהם איש אל אחיו. אז על זה הוא עונה. והנה דור המדבר, שזכו להיות מאוכלי שולחן גבוה, לחם מן השמיים דבר יום ביומו, וסמלתם לא בלתה מעליהם, ולא היו צריכים לשום עסק פרנסה בעולם כלל. לדברי הכל, למיקרו עושים רצונו של מקום, אלא אם כן היו מסתכלים כלפי מעלה ביושר גמור ומשעבדים מטיבם רק לתורה ועבודה ויראתו יתברך שמו, יומם ולילה לא יעמו שפיהם, דברים ככתבן ממש, בלי נטות אל הצד כלל, אף שעה קלה לעסק פרנסה, וכמאמרם זל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן. כלומר, במדבר הם היו בכולל, שבו לא היה צריך אפילו לטרוח להרבב את הסוכר בתה. לא היה צריך. אין? הכל מסודר מן השמיים. אז זה ברור שלעשות רצונו של מקום במצב כזה, זה ללמוד תורה כל היום. אין שום מקום לשום דבר אחר. ברגע שהם היו עוסקים במשהו אחר, הם היו בעצם לא עושים רצונו של מקום.
אבל איך הובכים את אשר יבואו לגבי חנה לשבת?
קצת אחר, בסדר, אז קצת הכנה לשבת, אתה יודע, הבנתי, אבל תשמע, יש סיפור שמספרים, כנראה סיפור אמיתי, על הרב קוק, שבשלב מסוים התעניינו ברב קוק בתור הרב של וילנה, רצו שהוא יהיה הרב של וילנה, אבל הוועדה שהייתה צריכה לבחור את הרב הייתה עוקבת אחרי המועמדים, אז הם הלכו לבדוק את ההתנהגות של הרב קוק, וראו אותו מהחלון שהוא היה מבשל. אמרו, הוא לא יכול להיות הרב של וילנה. עכשיו, למה הוא היה מבשל? כי הוא בדיוק עשה את ההכנות לשבת, וכתוב בגמרא שגדולי המוראים היו מבשלים, תודה רבה. היו מבשלים בשבת. אבל הם כנראה לא הכירו את הגמרא, רק ראו את הרב קוק מבשל, אמרו, זהו, זה לא. אז זה, אבל לפחות מזה אני לומד דבר חשוב, שהרב קוק היה מבשל. טוב. עכשיו, לכן... העמידו אז את הקרובים לפי מה שהיו עושים רצונו של מקום, פני מי של אחיו ממש, להראות כי ישר יחזו פנימו יתברך, פנים בפנים עם עם קדושו. אמנם, בימי שלמה, שהיו כלל המון ישראל צריכים ומוכרחים למתות מעט על צד העסק, על הצד, לזק הפרנסה, על כל פנים, כדי חיי נפש. כן, הרי איש תחת גפנו, ותחת תאנתו, אז צריך שמישהו יטפל בגפן ויטפל בתאנה. שזה עיקר אמיתת רצונו יתברך לדעת רבי ישמעאל, בסבר ולרבים תפי עריך יותר טוב למעבד אחי לעשות כך, או כמו שכתוב באבות, יפה תלמוד תורה דרך ארץ, וכל תורה של אמא מלאכה וכו'. וכל מילי דאבות, מילי דחסידות נינו. רק שגם בעת סכם בפרנסה, יהיה ליבם נוהג בחוכמה, בירור דברי תורה. לכן, העמידו אז בתחילה את הקרובים לפי מה שיהיו עושים רצונו של מקום, פניהם מצודדים מעט. זאת אומרת, מלכתחילה רצו בימי שלמה שהקרובים לא יהיו ממש פנים אל פנים, אלא מעט מצודדים. כי צריך גם לעסוק בפרנסה. ועם כל זה היו מאורים, כלומר, מעורבים, כמער איש ולויות בפנים של חיבה. כלומר, כאיש ואישה האוהבים, להראות חיבתו יתברך אצלנו, שזה עיקר רצונו יתברך. וסובר, כרבי ישמעאל.
אנחנו שומעים אותך בבית, תשאל אותנו,
האם שומעים אותי בבית?
שומעים, שומעים.
כן, שומעים היטב.
תבדוק אם אתה... שלום, תבדוק אם אתה זה אם אתה... שלום, שלום.
האם עכשיו שומעים אותי בבתים?
אכן כן.
נפלא. עכשיו, מה אתה עושה עכשיו? טוב. מה אתה אומר? בבקשה, שאל נא.
שגם בזמן שעושים מלאכה צריכים לחשוב רק על הקדוש ברוך הוא לרחוב מערב בדברי תורה, אבל מסופר על מישהו שהיה מכוון כוונות בזמן שהוא עשה את הנעליים שיצאו טובות ושיצאו חזקות, זה היה לו הכוונות שלו בתוך עשיית המלאכה שלו, אחרת הוא עושה מלאכה שם ומייע.
קודם כל, מה שאתה אומר על חנוך בן ירד שהוא היה סנדלר, וכוונותיו היו שהסנדל יצא טוב, זו פרשנות. הוא לא חייב לקבל את הפרשנות הזאת. רבי חיים וולוז'י. בסדר? ולכאורה, הקטה עדיין, למה הוא צריך הוא הסלם? ומאן דאמר שגם מקרובי שלמה העמידו מתחילה לפי מה שיוסים ורוצים של מקום, בני מי שלחים ממש, סובר כרבי שלמה בר יוחאי. ולכאורה, הקטה עדיין, למה הוא צריך הוא להעמיד שני הקרובים מצודדים? הלא הקרוב האחד שרמז עליו יברך, שמו היו צריכים להעמיד הוא ישר ממש. אמנם העניין, כמו שאמרנו, שהתחברותו יברך כביכול לעולמות והכוחות כולם, וכל סדרי מתקשרותם, וכן כל סדרי הנהגתו יברך איתנו, הוא כפי שיעור התנועה והתירות המגיע אליהם ממעשינו למטה, וכפי זה השיעור משתלשל ונמשך גם אלינו למטה, פעמים מסופקות ומוסברות, לכן גם הקרוב שרמז עליו יברך שמו, היו גם כן צריכים להעמידו מצודד מעט, מעט, כפי שיעור הצידוד, של הקרוב שרומז עלינו מזה אתה. אז זהו, זה שאלה. הוא לא אומר, האם זה הזכר או הנקבה גם, הוא לא אומר. אז קשה לדעת.
ממש 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 קשה להבין איך אנחנו מייחסים את
האמת היא שאתה יכול לשאול את זה גם על, על שיר השירים, ואתה יכול לשאול את זה גם על הושע הנביא, כן? שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אמרו, ריבו בימכם ריבו, כי לא אשתי ואנוכי לא אישה, ותסיר זנוניה מעליה, ונקוים בן שדה, יש הרבה מאוד דימויים של זוגיות בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, לא רק בקרובים, בכל מיני. ברור. אתה צודק, היה צריך פה לדייק כמה דברים. אבל נאמר ככה, א', השאלה הזאת לא מטרידה אותו, אבל היא מטרידה אותנו, אז בואו נתייחס אליה. יש לשם ייחוד, בנוסח של האשכנזים, נאמר ככה, לשם ייחוד, קודש הברוך הוא שכינתה, על ידי ההוא תמיר ונעלה. אז מי זה ההוא תמיר ונעלה? אז אתה אומר קדוש ברוך הוא, אבל אז איך לשם ייחוד קודש הברוך הוא על ידי ההוא תמיר ונעלה? הסתבכנו. כן, זה מחריד הדברים האלה. אלא אם כן אומר שהביטוי קודשא בריך הוא, אין פירושו הקדוש ברוך הוא. אלא, גם לא כנסת ישראל, כי שכינתה זה כנסת ישראל. אלא הכוונה, וזה מתברר יותר בשער ג' של נפש החיים, הכוונה לגילוי של האינסוף בעולם. כלומר, כשאתה שואל את עצמך, במי היהודים מאמינים? הם מאמינים באינסוף ברוך הוא. וכאשר האינסוף מתגלה, הם קוראים לו קודשא בריך הוא. אפשר לומר שהקרובים זה בדיוק זה. הקרובים הם גילוי של מה שמעליהם. הרי לפי מה שלמדנו, הקרובים הם כמו מרכבה. אז אם אתה מסתכל דווקא בקודש הקודשים, אתה רואה מימין קרוב, ומשמאל קרוב, ומעליהם שום דבר. מזה אתה מבין שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. וההופעה של קודשא בריך הוא שכינתא, זו הופעה נמוכה יותר. שהיא מרכבה לרעיון עליון, לא גשמי כלל. זה עצמו משדר את זה. אני מקווה שקצת ישבתי את צערת רוחך. טוב. אל תדאג, עם ישראל הוא עם חכם ונבון. עכשיו, אני רוצה קצת להתייחס לפירוש שראינו כאן. הפירוש שראינו של רבי חיים לסוגיה של רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, היא בהחלט פרשנות מעניינת, אבל מעוררת כמה שאלות. כי הרי מה אומר רבי חיים מוולוז'ין? שמה שכתוב לעובדו בכל לבבכם, בכל נפשכם, זה נקרא לא עושים רצונו של מקום, כשהיחיד שצריך לא לעבוד כלל, אלא רק לעסוק בתורה בלבד, הוא הולך לאסוף את הדגן, ואז זה חמור מאוד, כי מה שיקרה בסוף זה שנגיע לעבוד הזרה ועבדתם אלוהים אחר. הדברים האלה קשים לקבל. ולכן מוכרחים כאן להשלים את הדברים על ידי דברי החתם סופר. החתם סופר בפירושו למסכת סוכה, בחידושים למסכת סוכה, בדיבור המתחיל, בפרק לולב הגזול, בדיבור המתחיל לתרוג הקושי, אומר שאין בעצם שום מחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל. אלא, רבי שמעון בר יוחאי דיבר בחוץ לארץ, ורבי ישמעאל דיבר על ארץ ישראל. הכיצד? פשוט מאוד, עבודת האדמה בארץ ישראל היא מצווה. ברור שרבי שמעון בר יוחאי לא התנגד לקיום מצווה. וכמו שלא יאמר, כך אותך החתן סופר, לא אניח תפילין משום שאני עוסק בתורה, כך לא יאמר, לא אחרוש את צדי מפני שאני עוסק בתורה. כי זה, והוא הדין, מוסיף החתם סופר, לכל המלאכות כולן, כי לא ייתכן שיחסר לעם ישראל סנדלר אחד או רופא אחד. ולכן מוכרחים להניח שכל המלאכות כולן הן בכלל מצווה בארץ ישראל. ואז יוצא שרבי שמעון בר יוחאי, מה שמדבר שכשעושים רצונו של מקום, הכלל בחוץ לארץ, אז לא עובדים. אז השאלה, אז כאן עולה השאלה על החתם סופר. כן, לא, יש גם אחד, יש עוד... לא, אבל כתוב, ועמדו זרים וראו צונכם ובני נחר, יקריכם וקורמכם, ברור שזה בארץ ישראל. זה לא כל כך פשוט. אבל בכלל, אם נקבל לדברי החתם סופר, עולה שאלה חדשה. למה רבי שמעון בר יוחאי שחי בארץ ישראל צריך לספר לי מה הלכה בחוץ לארץ? והתשובה היא שרבי שמעון בר יוחאי הוא סובר שהלכה כאשר הרומאים שולטים בארץ ישראל, גם בארץ ישראל הדין כמו בגולה. כי הרי אתם מכירים את הסוגיה במסכת שבת שרבי שמעון בר יוחאי יוצא מן המערה ורואה אנשים חורשים, ואומר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, הוא שורף הכל שם, אז זה פשוט לא יאומן. עכשיו, נשאלת השאלה, מה יש לרבי שמעון בר יוחאי נגד חרישה? אלא שרבי שמעון בר יוחאי, צריך לזכור, הוא יצא מן המערה בגלל שהוא נחבא במערה. למה הוא נחבא במערה? בגלל שהרומאים רצו להרוג אותו. כלומר, בזמן שהשלטון הרומי שולט בארץ ישראל, אז כל פעולה כלכלית שאתה עושה, מחזקת את הכלכלה של רומא. ולכן, אין שום עניין ליישב את העולם הזה במצב כזה. זה השיטה של רבי שמעון בר יוחאי. ולכן, בהחלט, יש מקום לדבריו הנאמרים על חוץ לארץ, גם בארץ ישראל, באותה השעה. האמת היא, כפי שאמרנו, כשם שיש קושיות על הפרשנות, של החתם של פרשנות של רבי חיים וולוז'ין, כך יש קושיות גם על הפרשנות של החתן סופר. אבל נשאלת השאלה, כמי לפסוק? כלומר, אם ללך לפי החתן סופר, הרי שיש ערך עצום, גם עבור צדיקים לעבודה בארץ ישראל. ואם נלך לפי השיטה של רבי שמעון בר יוחאי, לפי השיטה של רבי חיים וולוז'ין, אז יוצא שאין כל כך ערך למלאכה בארץ ישראל. אז מה עושים? צריך לעשות כמו החתם סופר וכמו רבי חיים וולוז'ין. התשובה, יפה, התשובה היא שאנחנו באמצע. אנחנו באמצע בין פרשנות המתאימה יותר לעולם הישיבות של הגולה, לבין הפרשנות המתאימה יותר לעם ישראל הקדוש בארצו, ואנחנו משהו באמצע. ולכן אנחנו עדיין מעודדים את העובדה שיהיו אנשים שרק ילמדו תורה. יחד עם זה, אנחנו רואים בעין סימפתית את העובדה שעם ישראל הולך ועוסק במלאכה וחוזר לטבעו הראשון. אתה אמרת שהלכה כמו הרב קוק בזה, אני אספר לך סיפור. הרב קוק, מישהו סיפר לי על הרב, היה רב גדול מקובל במעלה אדומים, הרב ברוך שפירא, מי ששמע עליו. היה אדם בעל רוח הקודש. ובצעירותו הוא למד אצל הרב קוק, בישיבת מרכז הרב במאה שערים, בחוב הרב קוק. ויום אחד הרב קוק שואל אותו, פוגש אותו ברחוב, אומר לו, לא ראינו אותך שבוע, איפה היית? ענה, הייתי צריך לעסוק בפרנסה. ענה הרב קוק, אשריכם ישראל, שאתם חוזרים לטבעכם הראשון. זאת אומרת, החיבור בין הקודש לבין החול. טוב, בואו נתקדם. הגהה, ועל פי זה יובן מאמרם ז"ל בפרק ט' במסכת שבת, דף ח' עמוד א', אמר רבי חנינא בר חמא, מהי דכתיב כתפוח ועצי הים. על איזה רקע הוא מביא את הדברים האלה? על רקע מה שאמרנו, שגם הכרוב השני שמכוון כנגד קודשא בריך הוא, גם הוא היה מצודד כפי הצידוד של הכרוב שכנגד כנסת ישראל. זאת אומרת, למה נמשלו ישראל לתפוח? ויקשו התוספות שם, דהה והיקרא, לא ישראל נמשלו לתפוח, אלא הקדוש ברוך הוא, כי נסיים, כן דודי בין הבנים, ולפי מה שכתבנו, התיישב בעזרת השם, כי אחר שישראל, השיגוהו ומשילוהו ידברך שמו, בדמיון התפוח, ודאי הוא מחמת שישראל נמשלים ומתגמים במעשיהם בעניין התפוח. כמו ראי, בדיוק. וכדרך שאנחנו מתראים לפניו יברך שמו, כך הוא יברך שמו, ואני ראות אל העולמות. על זו ההדרגה והשיעור ממש. לכן, שואל בזה דבר ועניין, נדמו בנישהו ישראל במעשיהם הרצויים בתפוח, אשר על ידי זה השיגו יברך שמו כעניין התפוח. ולכן, בעת קריאת ים סוף, אמר הוא יברך למשה, מה תצעק אליי, דבר בני ישראל וישאו. רצה לומר, דבדיד הוא תליה מילתה. שאם הם היו בתוקף האמונה והביטחון, ויסעו הלוך ונסוע אל הים, סמוך ליבם לא יירא, מעוצם ביטחונם, שוודאי יקרה לפניהם, אז יגרמו על ידי זה התעוררות למעלה, שיעשה להם הנס ויקרה לפניהם. אגב, מי באמת נכנס לים? נחשון בן עמינדב. האם נחשון בן עמינדב כשנכנס לים מתכוון לטבוע? האם הוא התכוון להתאבד? התשובה היא ודאי שלא, הוא התכוון לפתוח את הים. פשוט. וזהו, בסוסתי ברכבי פרעו דמיתיך רעייתי. רצה לומר, כמו בסוסי פרעו, שהיה הפך מנהגו של עולם שהרוכב מנהיג לסוס, ובפרעו בחילו הסוס הנהיג את רוכבו, כמו שאמור הזל, כן דמיתיך ומשלתיך רעייתי, על זה האופן ממש, שאף שאני רוכב ערבות, עם כל זה כביכול את מנהיג אותי על ידי מעשייך, שעניין התחברותי כביכול להעולמות, הוא רק לפי עניין התעוררות מעשייך לאן אותי. וזהו שאמר הכתוב, רוכב שמיים בעזריך. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוכב בשמיים על ידי שאתה עוזר לו. זה לא פשוט הכתוב, פשוט הכתוב זה שמי שרוכב בשמיים הוא עוזר לך. אבל אפשר גם לדרוש, הוא רוכב שמיים בעזרך, ועל ידי שאתה עוזר לו. האמת היא, את זה אמרה במפורש דבורה הנביאה. כשאמרה, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. זאת אומרת ש... כל הזמן מדברים על זה שצריך בעזרת השם, אבל הנביאה אומרת לעזרת השם, אתה תלך ותעזור לשם.
גם בחלק השבוע, משה עלה וראה את הקדוש ברוך הוא כשהוא כועס, אמר לו, היה לך לעוזרני.
אתה אומר בפרשת השבוע שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, היה לך לעוזרני. זה יפה מאוד, אבל באיזה פרשה אתה נמצא?
כשקדוש ברוך הוא, אז
משה רבינו
עלה, אמר לו, אתה צריך לעזור לי, ואז
אמר, נגדלנו כוח השם. כן, זה אומנם פרשת שלך. כן, נכון, תנו עוז אלוהים, וכן, מה שאמרו חז"ל, העבודה צורך גבוה. הנה, כל המקורות האלה המפורסמים. טוב, אז עד עכשיו עסקנו בשאלה, כלומר, הוא הרחיב מאוד בנושא של הפרנסה ולימוד תורה, אבל זה, האמת היא, זה היה רק בדרך הילוכו. זאת אומרת, עיקר הנושא כעת הוא זה שהפעולות של האדם פועלות בעולמות העליונים. הוא אמר את זה בכמה אופנים, וכאן יש עוד הרחבה של הנושא הזה עצמו. ועל פי זה יבואר פשר דבר בעניין שינוי דעות, שבין גדולי הראשונים זיכרונם לברכה, אם האדם מישראל גדול מהמלאך, או מלאך גדול ממנו. ולא אחד משני הדעות, כל אחד משני הדעות מביא ראיות מפורשות ומקראות מפורשים. מי זה שתי הדעות? רבנו סעדיה גאון אומר שהאדם גדול מן המלאך. רבנו משה בן מימון הרמב"ם אומר מלאך גדול מן האדם. אז מה נעשה בין רס"ג לבין הרמב"ם? השאלה היא במה זה גדול באמת. כי הרמב״ם אומר, במה אנחנו מחשיבים את המלאך ליותר גדול? כי ההשגה השכלית שיש למלאכים גדולה מההשגה השכלית של האדם. אפשר להבין את זה. כן? למשל, אם אנחנו רואים ילדים קטנים שמשוחחים ביניהם ברצינות גמורה על כל מיני שטויות, אז מה אנחנו עושים? אנחנו צוחקים. כי למה אנחנו צוחקים? כי כשאנחנו דנים על כל מיני עניינים רציניים, אז זה רציני, לנו יש שכל. אז אולי המלאכים מסתכלים עלינו כמו שאנחנו מסתכלים על הילדים הקטנים שאומרים שטויות. ואז המלאכים צוחקים ביניהם על הדברים החכמים מאוד שאנחנו אומרים. אז זה בעצם הדעה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מה שקובע זה ההשגה, השכל. והשכל של המלאכים גדול משכל האדם, ולא רק, בגלל שהאדם נתון בתוך חומר גס, שבו הצורה איננה דבקה כל כך בחומר מתחלפת, יש הוויה והפסד, ברור שהאדם איננו כזה חכם.
אולי לא שכל, ההשגה. כן. שכל זה משהו טבעי, אנושי.
איך שתקרא לזה? לעומת זה, רבנו סעדיה גאון יאמר לו, מה שחשוב זה לא ההשגה. מה שחשוב זה הבחירה. הרי האדם הוא בעל בחירה חופשית בין טוב לרע. אילו המלאכים, לפי רוב הדעות, אין להם בחירה חופשית, ולכן במובן הזה האדם גדול מן המלאך. טוב, אם זה נכון מה שאמרתי, אז לא מובדת מהמחלוקת. אתה יכול להגיד, המלאך גדול מן האדם מצד ההשגה, ואילו האדם גדול מן המלאך מצד הבחירה. אבל זה בכל זאת כן מחלוקת, מדוע? כי השאלה היא, מה באמת חשוב בעולם, ההשגה או הבחירה? נאמר ככה, עבור הרמב״ם, זה שאני בעל בחירה חופשית, זה לא מעלה. עד רבה, זה שאני בעל בחירה חופשית, אפשר אפילו לומר שזה חיסרון. מדוע? כי אני יכול, גם אם אני לא עושה את זה, אני יכול לבחור ברע. כלומר, עצם העובדה שפוטנציאלית אני עשוי לעשות רע, זה כבר חיסרון. ולכן הבחירה החופשית בעיני הרמב״ם איננה מעלה באדם. אבל אפשר להגיד לא, הבחירה החופשית היא כן מעלה, כי הקדוש ברוך הוא רצה שהאדם יקנה זכות קיום על ידי העמל שלו. כך הוא מסביר למשל רמח"ל בספר דרך השם. ולכן יש כן באמת מחלוקת. רבי נחמן מברסלב, בספר ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה א', אומר, האדם נמוך מהמלאך, ועתיד להיות גדול מן המלאך. כלומר, יש הבדל בין ההווה לבין העתיד. בהווה האדם נמוך, בעתיד הוא גבוה יותר. כמו שכתוב, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, שעתידים מלאכי השרת לשאול את ישראל מה הקדוש ברוך הוא אומר. אז זה עתיד להיות, בינתיים זה לא ככה, היום אם אני רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר, אני פונה למלאכים, דרך כלל הם לא עונים לי. אני אגיד, אתה אומר, זה אף פעם לא ענו לי. אבל זה המצב. זה ההסבר של רבי נחמן מברסלב. אם כן, יש לנו כבר שלוש דעות. יש לנו רב סעדיה גאון, הרמב״ם ורבי נחמן מברסלב. יש לנו עוד דעה רביעית, רבי חיים מוולוז'ין. הוא אומר, האדם גדול מן המלאך מבחינה אחת, והמלאך גדול מן האדם מבחינה אחרת. בואו נראה על מה מדובר. ועל פי דברנו הנ"ל יתבאר אשר באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, רק בבחינות חלוקים. כי מלאך גדול מהאדם, הן בעצם מהותו, הן בגודל קדושתו ונפלאות השגתו, אין ערך ודמיון ביניהם כלל. וכמו שכתוב בזוהר חדש, בראשית, במדרש הנעלם, בפרשת ויקרא, וזה בפרשה של ויקרא אלוהים לאור יום. מה אומר הזוהר? השגת המלאכים היא השגה גדולה, מה שאין כן למטה מהם, השגה שנייה וכו'. השגה השלישית היא השגת המדרגה התחתונה אשר בעפר יסודה, והיא השגת בני אדם. שימו לב, זה ציטוט לא רגיל של הזוהר, כי הוא כתוב בעברית. בדרך כלל הזוהר כתוב בארמית, אבל בתוך הזוהר החדש, בחלק הנקרא מדרש הנעלם, יש חלקים שלמים שכתובים בעברית. אז זה פה אחד מהם. ושם, תזיין עמוד ב', המלאכים הקרובים מקבלים כוח שפע אספקלריה של מעלת תחילה, ומהם יורד לשמיים בכל צבעם, ומהם אל האדם, אין שם. וזוהר תרומה, קכ"ט, אז עכשיו זה כבר חוזר להיות ארמית, מלאכי אילאה, אינון קדישין יתיר מינן. המלאכים העליונים קדושים יותר מאיתם. אמנם, אז עד עכשיו ראינו, בהתאם לדעת הרמב״ם, שגם הזוהר אומר את זה, שבאמת המלאכים, גדולים מן האדם, והם מקבלים את השפע לפני האדם, ואנחנו מקבלים רק שעיריות. אמנם, בדבר אחד, יתרון גדול לאדם מהמלאכים. והוא, העלאת והתקשרות העולמות והכוחות והאורות, אחד בחברו. אשר זה אין בכוח כלל לשום מלאך, והוא מטעם הנ"ל. אז מה אומר, מה יש לאדם שהוא יודע לעשות? שהמלאך לא יודע לעשות. האדם יודע לחבר. לחבר עולמות זה עם זה. המלאך הוא פקיד שיודע בדיוק מה עליו לעשות בפינה שלו. ותו לא. לעומת זה, האדם מחבר. למשל, יש מלאכים, הם מומחים לאמירת קדוש. מי הם? זה השרפים. השרפים אומרים קדוש. האופנים, קדוש הם לא יודעים להגיד, אבל ברוך הם יודעים להגיד. אבל מה האדם עושה? הוא אומר, גם קדוש, גם ברוך. כן? כי המלאך הוא בעצם כוח אחד, פרטי לבד, שאין בו כללות כל העולמות יחד. וכן כתוב בעץ חיים שער פנימיות וחיצוניות ושטרושיות, שהמלאך הינו רק מבחינה פרטית של אותו העולם שעומד בו. אבל נשמת האדם בכל שלושת החלקי נפש, רוח ונשמה שלה, היא כלולה מכל העולמות הנשמה. כן, נרן, נפש, רוח ונשמה. לכן אין בכוח ויכולת המלאך כלל להעלות ולקשר ולייחד כל עולם והעולם הנתון להשם, כיוון שאינו כלול משותף להם. אז זה כבר הדבר שבו האדם עולה על המלאך. היכולת לחבר...
קשר בין רוח
נפש, רוח ונשמה, מה?
קשר בין רוח לחומר.
בין רוח לחומר.
האדם
זה גם האדם, נכון? רוח וחומר זה דבר שיש רק אצל האדם. כן, המלאך הוא רוח. מעניין, רב סעדיה גאון באמונות ודעות שואל, למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו גוף? אז הוא עונה, היה לו חוש הומור לרב סעדיה. הוא אומר, אם לא היה לנו גוף, זה לא היינו אדם. תמיד אפשר לשאול, וכי יעלה על דעתך שלא.
אבל יש, כפי שרואים, סוגי מלאכים שונים.
נכון.
יש מלאכים שמוצאים בגובה העליון שקוראים לקדוש ברוך הוא, יש מלאכים שמוצאים ממעלה ושמוצאים דעתך שלו. לכן האדם, כמו שאדם, יש גם בני אדם שמגיעים לגבות עליונות כמו מלאכים או לא, אולי, אני לא יודע. לכן לעבור לומר, אדם כמו מלאך, תלוי איזה מלאך.
ואיזה אדם? זה פרשנות מעניינת מה שאתה אומר. אתה אומר, בעצם למה להגיד או האדם גדול מהמלאך או המלאך גדול מהאדם? נראה איזה מלאך וזה אדם. האמת היא שמה שאתה אומר זה דברי השלה הקדוש. השלה הקדוש אומר את דבריך. מה אני אעשה? טוב? זה גם טוב.
הרבה יותר טוב.
על משה רבנו כתוב שהמלאכים קינו בו. וגם
אבל
משה רבנו
כתוב,
התעלה
לדרגת מלאך.
לא, מעליהם. מעל.
יש קנאת שאתה
מלאכים? מה?
יש קנאת שאתה מלאכים?
כתוב שקינו. ודאי שיש קנאה. מה זה קנאה? בוא נעזור לך מה זה קנאה. קנאה זה מתח בין שתי מדרגות. למשל, אם, אני אתן לך משל פיזי. אם תיקח שולחן גדול של ליל הסדר, ואתה שם על השולחן הזה מפה גדולה, בגודל השולחן, ואתה צובט את המפה באמצע, מנסה להרים אותה. מה קורה? היא נדבקת. למה? הלחץ האטמוספרי מתנגד לתנועה שלך. הלחץ האטמוספרי של כל השולחן יותר גדול מהיכולת שלך להרים. אז זה בדיוק נקרא קנאה. שני כוחות מתנגדים, קנאה שהם מקנאים זה בזה. כן, בבקשה.
אמר אצל יהושע כהן גדול שהשם אומר לו שאין יותר לך מעטים בין העומדים האלה.
כן.
מגפה יש לך את
השירות הבחירה החופשית, כן, זה דיברנו שהשאלה האם הבחירה החופשית של יהושע הכהן הגדול היא מעלה או חיסרון. כן, על זה דיברנו. כן. עכשיו אם כן אמרנו שהאדם יש לו יכולת לחבר. וגם, עליית עצמותו של המלאך עד מדרגתו להתקשר בעולם שעליו אין תלוי בו בעצמו. ולכן נקראים המלאכים עומדים. כמו שכתוב, סרפים עומדים, ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. כלומר, לפעמים מלאך עולה, אבל זה לא הוא שמתעלה, מעלים אותו. מישהו מעלה אותו. ורק האדם לבד, הוא המעלה והמקשר, הוא מייחד את העולמות והאורות בכוח מעשה, מחמת שהוא כלול מכולם. ואז גם המלאך משיג עלייה ותוספת קדושה על קדושתו אשר בא בכוח מעשה האדם. ושגם הוא כלול באדם. כלומר, פתאום נשאל את המלאך, מה קרה לך שהיום עלית? הוא אומר, יש אדם שאלה אותי. ואין כן זה בעץ חיים שערי גורים, או שפני ד' וגם הגימל בחינות, נפש, רוח, נשמה, של האדם עצמו, לא ניתן להם זה הכוח העלה וההתקשרות של העולמות ושל עצמם, עד רדתם לזה העולם המעשי בגוף האדם. כלומר, היכולת שיש לאדם, להעלות את העולמות ולהעלות את המלאכים, זה רק באדם כאשר הוא בגוף. כשאדם לא נמצא בגוף, כשהוא נשמה בלבד, בין לפני חייו, בין אחרי חייו, היכולת הזאת להעלות את כל המציאות נעלמת ממנו. רק כשיש אינטראקציה בין הנשמה, או נפש רוח נשמה, לבין הגוף. וכמו שכתוב, ויפח באפר נשמת חיים בגוף האדם, אז ויהיה אדם לנפש חיה של כל העולמות כנה בפרק ד'. כלומר, רק כאשר לקח אפר מן האדמה, שזה הגוף, ואז נפח באפיו את נשמתו, רק אז הוא התחיל להיות נשמת החיים, מנפש חיה לכל העולמות. זאת אומרת, זה כמו מכונה, היא תפעל רק אם החיבורים הם במקום. אותו דבר, האדם הוא כמין מכונה שמפעילה את כל העולם כולו, בתנאי שהוא במקום, כלומר בגוף. מכאן לחשיבות העצומה של חיי העולם הזה. והוא גם כן.
מרן מזכירים את העניין של מרן בתשליף, באחד מהתכנונים של
התשליף. כן. יש הרבה מקומות, דברים על נפש רוח ונשמה. אגב, מה זה נפש רוח ונשמה? אני פטור מלהסביר, מדוע? בגלל שבפרק ט' דבר הוא יסביר. אז למה שאני אעשה את העבודה? מישהו עשה אותה בשביל. מה? נכתם לדוד. לא, של נפש החיים. חוץ מזה שנכתם לדוד זה פרק ט' ז', כן? לא רוצה להפריע. תלוי לפי איזה חלוקה. לפי החלוקה הקדומה זה באמת פרק ט' ו', כי פעם פרק א' וב' היו אותו...
לא הגעתי לשם.
בסדר. מלאכים יש גדולה שהם קרובים לקדוש ברוך הוא והם יכולים להתפלל. לעם ישראל כמו שיש פיוט, מלאכים...
אסור לומר.
הם יחסים כל מיני ויכוחים, כן, אבל יש גם... אנחנו אומרים ברכו לי לשלום, לא? אומרים על המלאכים, ברכו לי לשלום. אז באמת הגר"א לא היה אומר.
יש שלום
בגלל. הגר"א לא היה אומר ברכו לי לשלום. כן. והוא גם כן... עניין מראה הסולם של יעקב אבינו עליו השלום. עיין. הרי מה יש שם בסולם של יעקב אבינו? יש מלאכים. הם עולים ויורדים. מי מעלה אותם? מי מוריד אותם? יעקב עצמו. כן? עיין, רעיה, ממנה. לא, זה לא...
יעקב עצמו לא עליו. יעקב עצמו לא עליו.
יש טענה נגדו על זה במדרש, כן. עיין, רעם. כן, רעיה, ממנה. נסוק, קופקב ג' ב' ויפח באפיו נשמת חיים וכו', להתמרבה ביחלום, והנה סולם. סולם ודאי איהו נשמת חיים וכו' עין שם. כלומר, הסולם זה יעקב, ויחלום, והנה יעקב הופך להיות סולם. וכמו שהתבהר אם ירצה השם, להלם בפרק י"ט. ועל ידי זה, והנה מלאכי אלוהים, עולים ויורדים, בו, רצה לומר על ידי הנשמת חיים שאם הוא צו ארצה, מתלבשת בקצה התחתון שלה בגוף האדם ולמעלה בשמיים, על ידי זה המלאכים עולים ויורדים. וזהו הטעם, זה התחלנו לדון בזה, שהמלאכים המקדישים בשמי מרום ממתינים מלשלש קדושתם עד אחר שאנו משלשים קדושה למטה כנזכר ליל פרק ו' באגר. אף שקדושתם למעלה מקדושתנו. לא שהם חולקים כבוד לישראל, זה לא עניין של נימוס, אלא שאין בכוחם ויכולתם כלל, מצד עצמם, לפתוח פיהם, להקדיש ליוצרם עד עליית כל קדושת ישראל עליהם מלמטה. כי עניין אמירת הקדושה הוא העלאת העולמות והתקשרותם, כל עולם ועולם שמעליו להוסיף קדושתם וצחצוח אורם. ברור, טוב, ועיין, מה? כלומר, לא, הוא מזהיר מה זה קדושה, מה עושה הקדושה? היא מעלה את העולמות, כלומר, היא מוסיפה אור, אור וקדושה בעולמות העליונים, זה הקדושה. לכן יש גם מנהג לרומם את העקביים בזמן אמירת קדוש וברור, כן? כאילו שאנחנו מצטרפים לאיזושהי עלייה נעלמת, אז זה אפילו פועל על ה... עקב שלנו, שגם הוא מתרומם. ועיין בהיכלות, בפיקודי. בהיכלת עניינה, בשם זין, סוף עמוד ב', בעניין קדושת המלאכים, הבא מכוח אמירת קדושתנו, זה לשונו, ואילן בימינה אמרי שירתה, וסלקי ראותה לאלה ואמרי קדוש, כלומר אלה שמימין אומרים שירה ומעלים רצון במעלה ואומרים קדוש, ואילן משמאלה אלה שמשמאל אמרי שירתה, וסלקי ראותה לאלה ואמרי ברוך, אלה שמשמאל אומרים שירה ומעלים רצון למעלה ואומרים ברוך וכו'. ומתחברן בקדושה, הם מתחברים בקדושה, בכל עינון על ידי כל אלה, בידעי לקדשה למערעון בייחודה, שיודעים לקדש לאדוניהם בייחוד וכו'. זה האדם. וכולו כלילן אילן ואילן, כולם כלולים אלה באלה, בייחודה חדה, בייחוד אחד. ומתקשרן דה ודה, מתקשרים זה בזה. עד לכולו התעבידו קישור החדה ורוחה חד, עד שכולם נעשים קישור אחד ורוח אחד, ומתקשרן בינו ולעלה למעבר כל אחת התקללה דבדה ומתקשרים באלה שלמעלה מהם להיות כולם אחד ולהתקלל זה בזה. ועיין בפרץ חיים. בכל פרק ג' בשער חזרת העמידה, מבואר שם, כוונת עניין אמירת הקדושה, שהוא העלאת והתקשרות עולמות עליונים להוסיף בהם על ידי זה, תוספת קדושה ואור. ואולי מזה יצא מנהגם של ישראל, שנוהגים להעלות עצמם בעת אמירת הקדושה. הקפיצות האלה, כן?
ולשחי
כתב שבכל צער, בכל קשורה, עליה, כן, קדוש, עוד סתתת, כן, קדוש יותר. טוב, זה דיוק שבעדים, כן. וזה אין כוח בשום מלאך, אין בכוח שום מלאך, ושרף לעשות אותו בעצמו תפילה כנזכרו. לזאת, לא יפתח פיו, עד, כלומר המלאך, עד עליית הבל פיהם של קדושת ישראל כבוצה מטה, ואילו היו כל ישראל, מסוף העולם ועד סופו, שותקים חס ושלום מלומר קדושה, ממילא איכה היו גם המה משתקים מלהקדיש קדושה. כלומר, מסכנים המלאכים, יום אחד לא אומרים קדושה. מה קרה? אף יהודי לא אמר קדושה. איי, איי.
אז זה נעקוב. עם המלאך שפגש, אמרו, אני חייב ללכת, הגיע הזמן שלי להגיד שירה לפני הטלפון. זאת אומרת, הם אומרים בלי שהם
ישראלים. אמר, יעקב אמר. ועיין בזוהר בלק, הוא צדיק המובד, זה שאמר הכתוב, בעומדם תרפנה כנפיהם. מה זה בעומדם? אז זאת אומרת, כשישראל למטה עומדים שותקים, ממילא תרפנה כנפיהם של המוני מעלה, כי עניין מאמירה ושתן, הוא גם בחנפיהם, הוא מאמרה מוזל, כתוב אחד אומר וכולי, הם מיניו ימעטו. כן, הרי איך אנחנו יודעים שהכנפיים זה הכלי של השירה אצל המלאכים, כי כתוב בגמרא מסכת חגיגה שיש סתירה בין ישעיהו ליחזקאל. ישעיהו כתוב שש כנפיים ויחזקאל ארבע כנפיים, אז הגמרא אומרת זה בגלל הגלות. הגלות נפלו שתי כנפיים. הם מיניו ימעטו, אלה מהם שני הכנפיים שנפלו, אמר רבי חנינה, אמר רב, אותם שאומרות בהם שירה. אז מכאן אנחנו אומרים שחזל הבינו שהמלאכים אומרים שירה בכנפיים, ועיין זוהר חדש, בראשית י' ג' רשע מובד, כל המולד כל מחנה, אלא ששם פירש כנפיהם, לשון כינוף יחתומה להיכסף. טוב, אז זהו, הגענו כאן לשעה 11, ולכן אנחנו מוכרחים לעצור כאן.